Dicke Grüne!
יום ראשון, 7 באפריל 24, שעת ערב, אולפני הרדיו החברתי, פודקאסט הכל סגול, בפרק 67, שהוא פרק חגיגי, מרגש, מקיף, ועוד הרבה סופרלטיבים נוספים. אחרי חודש, עמוס במיוחד, שלא הקלטנו בו, לא הקלטנו ים זמן. היה לנו ריצה באירופה, והיה ניצחונות בליגה, והיה הדחה כואבת בגביה, שיש לכולם פה בטן מלאה עליה. ופצועים שנפצעו וחזרו, והסגל מתייצב, אנחנו חוזרים לאולפן לפרק מיוחד. ואמרנו מיוחד, אמרנו סתיו טבוך, מה שלומך?
ערב טוב, מה נשמע?
סכם לנו בקצרה את הטיול שעשית ברחבי המזרח.
כן, לא יודע על מה דיברת, אני הייתי במקום אחר.
היית במקום אחר, הבנתי.
אבא שבועיים, קצר.
היית איתנו בוואטסאפ, עזוב אותך.
אז אנחנו לא מגלה... כן, גם ראיתי את כל המשחקים, אני סתם חרטט אתכם, אבל בסדר.
אני לא מגלה למאזינים שלנו שהוא הולך לדבר פה בביטחון מלא על משחקים שהוא לא ראה בכלל, אבל זה לא שונה מאנשים אחרים בתעשייה. הלאה. אוהד אבנשטיין, יושב ראש מועדון המעריצים של הבלגי, מה שלומך?
תשמע, היחסים שלנו היו עליות ומורדות עם הבלגי.
כן.
אבל אני רוצה לשאול אותך...
צריך מורדות, אני לא מבין.
לא, זה לא היה, זה פשוט סטייק שהפך את הצד שלו.
יכול להיות.
אוקיי.
אבל כמה אחוז העונה הבלגי מ3 בליגה, אתה יודע?
כן, בדקתי, 41.
וואי, אתה חזק, כן.
קיבלתי. טוב. אני, אבל okay. אני, היתרון שלי עליך, זה שאני מהגרופ שלו מהרגע הראשון. אני מהרגע שהוא נחק...
לא מדויק, לא מדויק, ויש הוכחות בוואטסאפ, אבל בסדר, בוא נתקדם.
ואתם מבינים שאתם גורמים מייצגים של הקהל.
זהו, אבל הכי... זה משהו הזוי. אני אגיד לך מה, הכי גרוע זה קבוצת וואטסאפ, תכף גם נדבר עם האורח שלנו. והכי גרוע בקבוצת וואטסאפ, זה אנשים שזוכרים מה שכתבת, ואז מקפיצים לך הודעות מלפני חודשיים, ואומרים לך, מה קרה? התהפכת? יש פה אנשים שעשו מזה קריירה. אז כן, אז אלו הפאנליסטים שלנו, כמו שהתרגשנו להציג ברשתות החברתיות, עם טייק מאוד יפה של רוברטו לנציאנו האגדי, שעזר לנו בזה, אז קרדיט גם לו. מצטרף אלינו באולפן אורח, שמצטרף לרשימה אקסקלוסיבית ביותר של אורחים, שהגיעו פעמיים לפודקאסט הכל סגול. בסוף הפרק נתן לך את הרשימה המלאה, נפתחו איזה קבוצת וואטסאפ. מדבר כמובן על הרכז, קפטן הקבוצה, והשחקן היחיד בתולדות הפועל חולון שגרם ל-3,000 סגולים, לשיר שירי אהדה לאחיו הקטן. אהלן, ניב משגב, מה שלומך?
אהלן, חברים, כיף להיות פה.
איך אתה? כל טוב?
מעולה.
יופי, אז אנחנו נעשה את זה זריז, כי הרבה על הפרק הערב מדבר גם על העונה הנוכחית, המעמד החדש בקבוצה, במועדון, נשאל שאלות על השחקנים, צוות מקצועי, וניתן מבט לעתיד. משהו קטן שלי לפני, לגבי מעמד חדש בקבוצה וכל הדברים האלה. חשבנו לפני שבנינו את הפרק על הליינאפ, איך נבנה, מה נעשה, וברור לכולם פה שזה לא רעיון היכרות, כי את ההיכרות כבר עשינו אותך בפרק הקודם, ובגדול הקהל של הפועל חולון מכיר אותך, מכיר את הסיפור
שלך. מי שרוצה לשמוע על,
יפה.
על הנוער שלו, יכול לשמוע את החצי שעה הראשונה של הפרק הקודם.
יפה, אז כל מי שכמובן לא שמע את הפרק הראשון עם ניב, שיצא בנובמבר 21 מוזמן, וזה לא רעיון היכרות היום, אבל זה כן סוג של רעיון היכרות. למה? כי אנחנו מנסים להכיר פה ניב משגב שלא היה עד היום, ברמת הכדורסל, ברמת הקבוצה, ברמת המועדון, ואת זה ננסה למצוא היום. אז אנחנו נשמח ככה שתזרום איתנו. אז ככה להפיק את המתח ולהיכנס לקצב, כמה שאלות קצרות מאיתנו, אז נתחיל.
אז קודם כל, וולקאם. עונה רביעית שלך בהפועל חולון. איזה קבוצה אתה חושב שבעצם הייתה הכי טובה? ומעניין אותי גם באופן אישי, לאיזה שיטה אתה הכי התחברת? היה את החמש בחוץ של דדס, היה את הפיק אנד רול כזה סביב ג'ו, עונה שעברה. העונה זה כזה סגנון של פורוורדים ולזהות מיסמצ'ים.
מי הכי טובה בעצם ומי, מה הכי אהבת?
קודם כל, אני חושב שזה באמת היה 4 שנים של כמעט שיטות
שונות
לגמרי. לא לגמרי, אבל לשיטות שונות. במיוחד שג'ו הגיע לקבוצה, אז פתאום זה היה יותר סביבו. למה שאני יותר התחברתי, שמה, אפשר לקחת את זה שג'ו לקח פה אליפות ועשה פה משהו מדהים.
אבל הרבה אומרים שהקבוצה של דדס הייתה קבוצה יותר, נגיד, מוכשרת. היה יותר טאלנט, היה יותר... אבל, כאילו, בקבוצה של האליפות היה משהו חזק. אצל דדס היה יותר קסום כזה.
בסופו של דבר, היה לך את דלטון עם ג'ו, שהוא שחקן מוכשר, ואת קריס ג'ונסון, שזה קריס ג'ונסון שהיה שנה לפני, והיה לך את טיירוס מגי, שהיה שנה לפני, רק לדעתי משופר. אז אני לא יודע אם הייתה קבוצה יותר מוכשרת. כן היה כדורסל שהוא יותר שונה, כדורסל כולו בעצם היה סביב ג'ו. בערך 95% מההחלטות ג'ו לקח, שזה היה קצת קשה לחבר'ה מסביב לאורך זמן להחזיק ככה. היה גם קצת קשה לראות את זה, כי בסופו של דבר ג'ו זה שחקן ש 95% מההחלטות שלו הן החלטות טובות.
נכון.
אז בסופו של דבר אתה רוצה שהוא יעשה את המהלכים. אני חושב שכן היה אפשר לעשות איזושהי קומבינציה עם זה, וכן לגרום
לאנשים נוספים,
כאילו כן להיות יותר חלק משמעותי, וכן לגרום לג'ו בעצם לסמוך על
אבל שמה, אנחנו רואים את הקבוצה החדשה שלו השנה, זה היה בן אדם, כאילו. זה היה בן אדם, זה
כן, אבל גם השנה אני חושב שהוא, קודם כל הוא ירד קצת במספרים של הנקודות יותר, הוא כן הרבה יותר, ברור שהוא לוקח את רוב ההחלטות של המגש, שבסוף של דבר אתה רוצה שג'ו ייקח את ההחלטות שהוא על המגרש. אני חושב שדווקא השנה הוא כן קצת מוריד מעצמו לטובת כאילו לטובת החבר'ה מסביב, גם יש לו שם סקורים, אנשים שקצת צריכים את הכדור.
אז כאילו אתה אומר, עונת האליפות זה הקבוצה הכי חזקה שאתה היית בה בפול חולון.
עונת האליפות זה הקבוצה, אני חושב, הכי חזקה שהיית.
ולמדת מג'ו? כאילו, אתה יכול להרגיש, אתה מרגיש שאתה שחקן יותר טוב?
הוא לא מקדים את הליינאפ?
הקדים קצת, כן.
הקדמת בהרבה את הליינאפ?
בואו נחכה.
חכה, אז הרגע ראשונה. תכף נדבר על ג'ו בצורה נפרדת. משהו נוסף, שאלה ראשונה לחימום. פונה אליך בן משפחה או חבר טוב, אומר לך, אני ואני צריך עצה טובה, איפה לשים את הכסף? ברולטה בקזינו או ניצחון של אלי קטונה במשחק חשוב?
בבלק ג'ק.
שאלה עליי קטונה, מילה שלך על המשחק, מה היה שם, כאילו, מה קרה שם לשחקנים, לא יודע, שחר, לא יודע, מי, לא זוכר כבר בכלל מה היה, איך אתם מגיעים להערכה שלישית עם אוויר בריאות ובמוח?
שמע, זה כזה, זה משהו שנגרר כל השנה, באמת יש חבר'ה ממש ממש טובים בקבוצה, כאילו כיף, הקבוצה היא קבוצה כיפית, החדר הלבשה הוא החדר הלבשה הכי טוב שהייתי בו. אני חושב שבסופו של דבר, גם ברגעים הקשים, לדוגמה במלחמה, משהו שם, לא כיף להגיד את זה, אבל משהו שם חיבר אותנו, גם שהיינו בחול, במיוחד עם הזרים שהבינו את הסיטואציה, והיו 100 מ-100 בשביל הקבוצה.
כולם?
כולם.
מההתחלה?
כולם. אז אמינו, בסופו של דבר, עזב, כי זה הגיע לאיזשהו מצב שזה קיצון, זה קשה להיות לא במדינה שאתה משחק בחודשיים.
לא נראה לי שכדאי לשפוט את הזרים בסיטואציות כאלה.
וגם זהו, אי אפשר לשפוט. דווקא אני לוקח את זה לצד החיובי, אני חושב שזה מה שחיבר אותנו, ואתה מדבר על אייק, אתה בא למשחק כאילו חשוב, עם סגל מאוד קצר, אבל עוד פעם, אנשים פשוט
נכנות התחת.
אנשים מדהימים, אנשים טובים, אנשים טובים, גם הכדורסל, אתה רואה את
זה. תשמע, זה היה משחק באמת הזיה.
המשחק הכי מטורף ששיחקת, כולל נערים, נוער, או שהיה משהו שאתה יכול...
תשמע, בסופו של דבר אני חושב שזה שאייק סיימה עם 0-6, זה קצת פגע בלגסי של המשחק הזה.
בוא נה, הם הפסידו את זה, הם קיבלו בראש אתמול במקום אחרון בליגה.
אבל עזוב את האייק, לא מעניין אותי. המשחק
עצמו היה מדהים.
קבוצה נגד קבוצה.
אבל בסופו של דבר לא עשית את זה נגד מורסיה.
נכון, אבל עדיין זה היה משחק חשוב באולם של אייק, שאני לא חושב שבאותה סיטואציה הם היו בחוץ, כאילו...
כן, הם לא היו בחוץ
לגמרי. לא, הם לא היו בחוץ
לגמרי. אתם אהבתם אותם.
הם לא היו בחוץ לגמרי, נכון שהם לא משחקים כמו שהם שיחקו בשלב הקודם. אבל עצם זה שאתה מגיע בהרכב מאוד מאוד חסר למשחק הזה חשוב ביוון, להשאיר את עצמך בחיים. 3 הערכות.
לא נורמלי.
משחק מדהים.
טוב, זה אולי מוקדם מדי, אבל אני בכל זאת אשאל, כי זה מתבקש, למי תהיה קריירה יותר גדולה? לניב משגב או לדולב משגב?
אני מקווה של...
לסבך אותך בבית קצת.
קודם כל, אני מקווה של לדולב. זה חד משמעית, למי תהיה? אין לדעת. אני מקווה שלא.
פעם ראשונה שהוא רץ לשופטים להגיד שהוא עשה פאול.
לא, אבל באמת, מה שהיה שם, מה הוא אמר בבית אחרי שהוא שמע את ה... בזמן אמת, הוא שמע שהקהל קורא לו?
ברור.
בטח הוא הובך רצח.
קודם כל זה מרגש, זה, אתה יודע, בשבילו גם לעלות למגרש כמו בחולון, שהוא יודע מה זה הקבוצה הזאת בשבילי, והוא חווה הרבה פעמים את הקהל הזה ביציאה. זה מרגש, גם שאתה יודע שזה לא עכשיו זה, אבל זה משהו שהוא כיף, זה משהו שהוא יזכור.
אחד הרגעים שנזכור השנה, אני לא צוחק איתך ברצינות, זה לגבי חימום. יש לך עוד התקלות להורר שאתה מפה שאנחנו ממשיכים?
אני חושב שאפשר להמשיך.
יאללה, שלוק ונמשיך. אני רוצים לדבר קצת אקטואליה על העונה הזאת. לפני שצוללים לעומק של הדברים, אבנשטיין כבר זרק ג'ו, ותכף נדבר גם כדורסל טיפה על העומק. יש איתך באמת מיליון דברים לדבר עליהם. אבל בוא נדבר רגע על הזמן האחרון. הרגשנו שהקבוצה עולה על הגל, תופסת מומנטום גם באירופה. אבל בסוף, בשורה התחתונה, כן, לא הצליחו לעשות את זה, גם לא בגביע, גם לא באירופה. למרות שאין לאף מי שיושב פה בחדר, אף טענה לגבי השלב של טופ 16, שהשלב באמת אדיר, אחד הטופ 16 היותר מרשימים של הפועל חולון שהיו. אז בואו נדבר על העונה הזאת. מה אנחנו רוצים ללמוד?
לא, באמת זאת הייתה ברמה של הליגת אלופות, אני מדבר, עונה חריגה, כולנו יודעים, אני לא מחדש לאף אחד, שהתחלנו אותה בכלל באימונים בקפריסין, ואז בריגה והונגריה, כל המשחקים היו לא בבית למעשה, והשאלה שלי היא עבורך בתור שחקן, עד כמה זה משפיע על זה שאין לך בעצם בייסמנט, אתה ישן במלון, וכל הקבוצה עוברת כמו נוודים, עד כמה זה משפיע עליכם ברמה הפיזית וגם ברמה המנטלית?
אני חושב שקודם כל ברמה הפיזית, ראינו את זה בתקופה האחרונה שהיה המון פצועים, וזה בטוח בגלל הטיסות ועומס המשחקים וחוסר השינה.
מה, מרגישים את זה?
כן, חד משמעית. כשאתה פה בארץ, אתה מתנהל ממש יומיומי, בוקר, צהריים, ערב, אתה יודע בדיוק מה אתה עושה, איזה אימונים, מתי, טיפולים, מנוחות. כשאתה בטיסות באמצע הלילה או אחרי משחק, זה את לא נרדם, ויש לך למחרת כבר בלילה, באותו לילה בעצם טיסה, ועד שאתה מגיע...
אין שינה, אין כלום.
אין שינה, וזה קשה, ההתאוששות היא מאוד קשה, שאתה נמצא חודשיים בחול בלי בית בעצם. ואתה יודע, תמיד הפיזי ששחקן מרגיש פחות טוב פיזית, זה הרבה פעמים לוקח אותך לצד מנטלי פחות טוב, כי כשהגוף שלך מרגיש טוב, אז אתה שם, אתה כאילו... אתה בעצם... אתה יכול לשחק. כשאתה מרגיש לא טוב, אז זה קצת גם הוריד אותך מבחינה מנטלית, ואני חושב שהדבר הזה בחול ממש קידם אותנו כקבוצה וחיבר אותנו. אני חושב שכבר בשבועיים הראשונים שהיינו בחול, פתאום ראינו משהו שונה ממה שהיה בארץ, כי עוד בארץ היינו קצת... לא, עוד היינו צריכים להתחבר.
אתה מדבר על גביע ווינר כאילו, מה שהיה אז?
גם גביע ווינר וגם לפני והמשחקי אימון. וזה נתן לנו איזה פוש מסוים. אני לא יכול להתלונן על זה שנפצענו, והרבה שחקנים נפצעו, אבל זה נתן פוש רציני לעונה הזאת.
תשמע, אז אני רוצה לדבר איתך גם על הקטע הזה שדיברנו קצת בהתחלה. דיברת קצת על זרים ועל הסיטואציות של זרים ואיך זה קורה והכל. אותנו זה באמת מעניין, כי אנחנו בתור אוהדים היינו בסוג של דילמו, סוג של קונפליקטים. אנחנו לא רוצים ששחקנים יעזבו את הקבוצה בגדול. נגיד, שחקן כמו נועה, שבגדול הרבה מההתקפה נבנתה עליו העונה, שהוא קם והלך, אז היו יודעים שאמרו, טוב, אנחנו מבינים את הסיטואציה, והיו יודעים שאמרו, יאללה, לך, אתה יודע, אני לא אמשיך את המשפט. לך, תעשה מה שאתה רוצה. בסוף הוא סיים ביורוליג, וזה דיון פה עם החברים פה באולפן, אם הוא שחקן יורוליג או לא, אבל זה לא המקום. אבל בתור שחקן ישראלי, בתור הקפטן השנה, ותכף נדבר גם על השינוי הזה של הקפטן, האם אתה הרגשת צורך בזמן אמת לתווך לזרים את הסיטואציה, מה שקורה, לנסות להסביר להם, להגיד להם, שכנע אותם, או שאתה אומר, חבר'ה, זה התפקיד של המועדון, אני כרגע שחקן מן המניין, אתה מבין? מה קורה בזמן אמת שיש טילים או שנוסעים לקפריסין לפני משחק, לא יודע, נגד בון או משהו, וצריך לדבר עם הזרים, להגיד להם מה קורה.
קודם כל, היה לך את... יש לך את סי-ג'יי ודרו, שהם מודעים לסיטואציה.
חצי ישראלים.
כן, כבר... אז זה היה הרבה יותר קל, אתה יודע, כל שאלה של ג'סטין או מישהו זה לא היה, אז זה היה הרבה יותר קל, כאילו, מהמקום שלהם, שהם לא גרים פה להסביר לו את הסיטואציה. כן היה רגעים בחול שהיינו מדברים, קודם כל גוני ושרפי ודבורה ונירו היו כל היום סביב זה, ותמיד נתנו להם להרגיש שעוטפים אותם.
זה עוזר אבל? כאילו במצב כזה של סיטואציה כזו?
שמע, שעושים הכל להביא את המשפחה שלך איתך בחול, ושיהיו חלק מאיתנו, והם דואגים להם להכל, ולילדים להכל, אני בטוח שזה עוזר. זה נותן איזושהי אווירה ביתית, ועובדה שהפועל חולון, זה הקבוצה, אני חושב, הראשונה, שבאה עם רוב הזרים של לארץ כבר מההתחלה. אז אני חושב שאת העבודה הזאת זה היה עשו ברמה מאוד גבוהה. לשפוט את אמין, אני לא יכול לשפוט אותו, אתה יודע, אנחנו לא נבין את זה, כי אנחנו חיים את
אנחנו
זה.
אבל... לא, אנחנו לא
נבין את זה, מה זה לבוא למדינה אחרת, ולחוות בעצם איזשהו פחד כזה, פחד של חיים. אנחנו ביום-יום, אתה יודע, אנחנו קמים, אז אנחנו זה, אבל אני לא יכול לשפוט אותו, ואני חושב שהוא עשה הכל כדי כן לנסות ולהישאר בקבוצה. היה לו לחץ, לפי מה שאני הבנתי, קצת מהבית, לחץ שהוא לגיטימי, והוא בחר ללכת.
טוב, אז למרות כל הקשיים שלכם, אתם באמת עשיתם עונה מדהימה באירופה, אבל בליגה קצת קרטעתם. כאילו, אנחנו עם 7 הפסדים עכשיו. מה ההבדל בעצם? למה כאילו יש ירידת מתח מסוימת? היה לנו את ההפסד לאפולה בחוץ. היו עוד הפסדים. היה את ההפסד ברמת גן, שנראינו שם באמת, לדעתי, אחד המשחקים הכי רעים שלנו בשנים האחרונות.
הם היו מזוודות במשחק הזה, אם אני לא טועה.
סיטואציות קשות, אין ספק, אבל עדיין.
השאלה גם אם אצלכם ראיתם הבדל. ראיתם הבדל לפני שבאים למשחק BCL, לעומת שבאים למשחק ליגה, ברמת ה, לא יודע, המיינדסט, מה שאתם מרגישים.
שמע, אין תירוצים לכלום, אבל...
לא, וזה לא שהעונה שבליגה היא כישלון. לא, ברור. אנחנו לא שמים את זה, העונה עוד לא נגמרה ועוד לא כלום, אבל סתם, ראינו שב-BCL יש משהו אחר, היה משהו אחר שם.
שמע, זה, קודם כל, זה כך לדוגמת המשחק עם אפולה. כן. אתה משחק ביום רביעי 3 הערכות, אתה משחק ביום שישי, יומיים אחרי נגד נס ציונה, אני לא מדבר על הטיסות, אתה משחק יומיים אחרי באפולה, 3 שעות נסיעה. זה לא תירוצים, אבל בסגל חסר, בסגל שאתה גם צריך לעשות רוטציות, בסגל שאתה צריך לחשוב מי ישחק, זה מאוד קשה להתכונן למשחקים כאלה, במיוחד לקבוצות שבאות מאוד מאוד טקטית, ויש להם שבוע שלם להתכונן אליך. ואתה, יש לך חצי יום.
אז אתה שם את הנקודה על מה? על עייפות, או על הכנה טקטית, או על מה זה בעיקר? המנטליות, ירידת מתח?
אני חושב שזה הרבה פעמים במשחקים, לדוגמה של אפולה, באפולה בחוץ, זה היה, אני הרגשתי שאנחנו מאוד עייפים. מאוד 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 עייפים. עדיין, אתה יודע, אתה מסתכל כאילו אפולה ורמת גן, שכאילו כביכול אמורות להיות פחות טובות מחולון, אבל אני חושב
ש... בינתיים, לפי מה שקורה בארנה, לא נראה לי. כמה הם מובילים על ירושלים?
15 במחצית.
מובילים 15 על ירושלים במחצית.
מפתיע מאוד. כן.
זה קבוצות שהן שחקות מאוד אגרסיביים, מאוד מאוד מאוד, כולם שם...
מי הכי אגרסיבית, אגב, חוץ מאלה שהם באירופה? ממה שיצא לך בליגה?
אני, יש לי מישהי בראש.
גם
לי.
אל תתחיל.
לא מי שאתה חושב, קריית
אתא. עוד פעם, קריית אתא, רמת גן, אפולה, זה קבוצות מאוד מאוד אגרסיביות, מאוד. אני חושב שהפועל ירושלים בגודל הם משהו אחר.
כן.
אתה עוד זוכר סרבי בראש שלך, נראה לי.
יכול להיות.
אני רואה סגל, אני רואה סגל מאוד גדול ומאוד אינטנסיבי.
באותו נושא קצת אחר של BCL וליגה. אתם מרגישים שיש הבדל בין השריקות של השופטים ב-BCL, שהם נותנים, אפשר לשחק טיפה יותר אגרסיבי מאשר הליגה? יש איזשהו הבדל כזה בפער, באגרסיביות?
דיברנו על קזינו, אבל
שיש אחידות.
על מי אתה צורח יותר, השופטים בארץ או שופטים באירופה? זאת השאלה שלנו בעצם. כי ראיתי איך צעקת על ניר מיירסון בגביע.
שלא ישמע את זה. קודם כל, ב-BCL זה באמת נותנים הרבה יותר לשחק אגרסיבי.
שופטים ברמה הכי נמוכה שיש. ב-BCL, וואו.
זה אני לא אומר.
לא יודע.
איזה שופטים. תמשיך.
כן, נותנים פשוט, נותנים לשחק הרבה יותר אגרסיבי. ובארץ כן, כמו שאמרת, זה כאילו פחות אגרסיבי. אתה לא יודע בעצם.
כאילו זה...
אתה לא יודע לאן תגיע.
לי זה מרגיש כאילו לא עושים את ההתאמה כשחקן, אתה לא עושה את ההתאמה, נגיד, וואי, עכשיו אני צריך לשחק טיפה, להוריד הילוך קצת בהגנה, לשלוח את היד פה, אני לא אשלח. אני... אתה משחק באותה...
באמצע משחק, ברור ששרפי וגוני יכולים, אתה יודע, שרפי יכול להגיד...
תירגעו.
לא, ב-BCL, כן, הם לא שורקים על כלום, בואו נהיה קצת יותר אגרסיביים.
כן.
בואו קצת יותר נרביץ, בואו, אין מה... אתה עכשיו להימנע ממגע, אבל...
תשמע, אני חושב שגם זה לא קשור להכנה, יש לך בקבוצה הזאת כל כך הרבה שחקנים, שהאינסטינקט שלהם זה להיות...
לגמרי.
להיות ככה, אתה מבין? אם זה נכון. ארצי, ואם זה ני, ואם זה שחר, ולא יודע, וג'סטין שאוהב לשלוח ידיים, אז זה שחקנים שזה... בסוף אתה נלחם עם אינסטינקטים. זה שהשופטים של ה-BCL זה אירוע עצוב, זה משהו אחר.
כן, אני לא יודע למה אתה מזכיר את השופטים של ה-BCL כמשהו יותר טוב מהשופטים בארץ, זה לא... אני לא חושב שזה ככה.
לדעתי זה כן, אבל בסדר.
אני רוצה לעבור עוד פעם לנושא הזה, לחזור לנושא של הגעה כפייבורית, לעומת הגעה כאנדרדוג, כי אני חוזר עכשיו לגביע, אני כשיצאתי מהאולם, כל בן אדם שעברתי לידו אמר... אמר לחבר שלו, אין, אנחנו לא יודעים להגיע כפייבוריטים למשחקים, אנחנו לא מסתדרים במצבים האלה, ומרגיש לי שמתקבל איזה נרטיב שאנחנו יותר נוח לנו להגיע מלמטה. מה אתה חושב על האמירה הזאת?
לא יודע אם האמירה הזאת היא נכונה, כאילו להגיע למשחק נגד הפועל תל אביב יותר קל מלהגיע נגיד למשחק נגד באר שבע, לא יודע, אולי אוטומטית יותר דרוך, יכול להיות, אני לא יודע, אבל אתה יודע שאתה מדבר על הגביע, זה לעלות לפיינל פור, אני לא חושב שמישהו לא בא לזה כמו
לא, המשחק. אבל אני חושב שבצד המנטלי, עצם העובדה שהפועל חיפה ניצחה את הפועל תל אביב יומיים לפני, זה, הגעתם למשחק הזה יותר דרוכים. אתה יכול להבין את האמירה הזאת?
אני חושב שלא היינו מספיק טובים פשוט. לא יודע אם יותר דרוכים או פחות טובים, אני חושב שלא היינו מספיק טובים. לפעמים אתה רוצה לנצח את המשחק בחמש עצירות בהגנה ומלא אנרגיות ומלא זה, ולפעמים המשחק צריך לנצח אותו במהלכים חכמים ולשחק למקומות הנכונים, ואני חושב שנגד באר שבע לא עשינו.
יש הבדל אבל בהכנה בין, עכשיו אתה מגיע למשחק נגד באר שבע, למשחק נגד הפועל ירושלים או מכבי תל אביב, כאילו אם אתה מתמקד יותר בעצמך או ביריבה, באיזה מצב אתה מגיע אחרת?
אין הבדל, קודם כל אני חושב שהיתרון שלנו, כאילו מה שעושה לשחקנים טוב זה ש... זה שהצוות מכין אותנו ברמה מאוד גבוהה למשחקים.
יאללה מאוד... יופי, נתת פה בדיוק המשך לליינאפ, דבר איתי על ההכנה למשחקים. של okay. שרפי, גוני, מה, לא ברמת מה אתם זה כדי לא לחשוף את כל הקלפים, אבל מה אתם מרגישים שעובדים איתכם?
קודם כל זה מגיע, אתה מגיע מאוד מאוד חד, כאילו אתה יודע מה אתה עושה, מה אנחנו רוצים לעשות בהגנה, לפי השחקנים, את מי אנחנו רוצים לתקוף בהתקפה. ואנחנו, עוד פעם, ההכנה היא... זו הכנה ברמה מאוד גבוהה, היא כלילה, היא מדויקת, ואני חושב שזה אחד היתרונות של, שנותן לאנשים השנה להיות טובים.
רציתי לשאול שאלה בקטע הזה, אמרת כלילה וזה מעניין אותי, אנחנו רואים את עמית שרף גם בפסקי זמן וגם ברענות אחרי משחק. עכשיו, זה שני דברים שונים לגמרי, ברענות אחרי משחק הוא מדבר לתקשורת ולאוהדים, פסקי זמן הוא מדבר אליכם, וגם בשידורים, חושבים פרשנים כמו ארז אדלשטיין, אומרים שעמית שרף יורד לרזולוציות ומדבר כדורסל ברמה מאוד כאילו, מאוד מקצועית, מאוד גבוהה. שאלה שלי, האם אתה כשחקן, או לא יודע, שחקנים אחרים בקבוצה, האם זה מסרים שנוח לכם לשמוע בזמן משחק, כאילו ברמה איך לתקוף את הפיק אנד רול וכל הדברים האלה שהוא מדבר עליהם, או שיש מאמנים שמדברים בסגנון אחר יותר, יותר כללי, יותר, לא יודע, יותר מנטלי, פחות כדורסל, אקסי זה לאוס ברמה הכי תאורה שלו. שאלה שלי, איך זה בשבילכם, בתור צרכנים של השירות של שרפי? אתם אומרים, וואלה, אתה אמרת קליל, זה לא נשמע לי קליל, כאילו. אתה מבין?
נכון.
זה מורכב, כאילו, מדבר על דברים מורכבים.
לא, שאתה עושה הכנה...
המסרים מורכבים להבין אותם בזמן קצר.
שאתה עושה הכנה כקבוצה, זה קליל חד ומדויק. שאתה עושה הכנה אישית, הם מכינים כל אחד באופן אישי, אתה יודע, כל אחד הדברים שלו, אז כן, אז שרפי יורד לרזולוציות מאוד 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 קטנות, וגוני בכלל... אתה יודע, כל העניין של הפיק אנד רול, מה לעשות, איך לעשות, מאיפה לתקוף, מה עושים שעושים ככה, מה עושים שעושים ככה. מה, השאלה הבאה כבר?
תכף, אתה קלעת אותי, אבל תכף.
השתפרת בעולם המושגים, כי בפרק הקודם היה לך קשה להסביר מה זה סדשוט.
מושגים אני חלש.
כן.
לא משנה, אני מדבר איתך, אבל ברמת המסר ששחקן קולט. אתה יושב רבע רביעי, חם, טירוף, סבבה, חמש דקות אחרונות, כולכם ירדתם לטיימאוט, והוא מתחיל להסביר לכם את המונחים הכי מורכבים שיש בעולם, ולהסביר, אז אתה קולט את זה? באמת אני שואל, לא ממקום של ביקורת, האמת לא יודע.
אני כרכז חד משמעית רוצה את הרזולוציות האלה. אני רוצה להבין בדיוק מה צריך לעשות. כאילו, איפה, למה, באיזה פינה, באיזה... מהאלבו, מהאמצע, רוצה להבין הכל, איזה נעילה של מי... אני חושב שהם שם, כאילו, כמו שאמרת, זה יפה ששמים לב לזה מבחוץ, שאתה שם בתוך הקבוצה, אתה מבין כמה זה עוד יותר עמוק, שזה מבחינה אישית.
שמע, אני חייב להגיד שזה באמת, זה מזכיר לי כאילו דברים מהחיים המקצועיים שלי, שהבוס שלי או המרצים שלי באים מטיפים עליי מלא מלא חומר בשנייה אחת, לוקח מזמן להבין, אבל אם זה שלכם, זה שלכם, וזה נראה מאוד מקצועי, וגם עוד משהו שאנחנו כאוהדים חייבים להגיד, ברמת עמית שרף, וגם אבנשטיין כתב על זה בטוויטר, כיף לנו, מאמנים, שמדברים איתנו כדורסל ברעיונות אחרי משחק, ולא אומרים לנו, לא היינו מרוכזים.
גם לפני משחק.
גם לפני משחק. כל הרעיונות שלו. גם הציטוטים שהמועדון עושה אחרי בטוויטר. לא היינו מרוכזים, לא באנו עם האנרגיות הנכונות.
הכל זה קלישאות. כל הציטוטים
לא רצינו לא רצינו מספיק. כל ה-50-50 בולז הלכו אליהם. תן לי עוד קלישאות. יש לך כל הכדורי חמישה. עזוב, זה גם איזה משהו שאנחנו זה, ואז בקטע של המשור של שחקנים זה מעניין. אני דיברת בדיוק על הפיק אנד רול, בוא ניכנס לזה בצורה יותר עמוקה, אני רוצה להשמיע לך משהו שאמרת לפני שנה וחצי, משהו כזה. ואלמנט אחד שאתה אומר, וואלה, יש לי עוד דרך לעשות ואני צריך לשפר אותו.
אני חושב שמשהו שאני עובד עליו די הרבה זה המשחק פיק אנד רול.
להשתפר או שאתה עושה את זה טוב?
לא, להשתפר במשחק פיק אנד רול, אתה יודע.
יפה. זה נובמבר 21, אתה מגיע מפוזיציה אחרת לגמרי, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לסגמנט הבא, גם ברמה, לדבר יותר עליך. בוא נדבר טיפה על הקטע הזה של הפיק אנד רול, בכלל כדורסל. איפה ניב משגב של 2024, לעומת ניב משגב של נובמבר 21 ההוא, ברמת הפיק אנד רול, הניהול למשחק, הדברים האלה. האם אתה חושב שאתה עמדת במשימה שאתה שמת על עצמך בפרק הקודם?
קודם כל זה, ידעתי שזה יהיה תהליך, התמזל מזלי שהגעתי לחולון והיה גיא פניני שהסביר לי את הבייסיק של פיק אנד רול והחלטות, את הבייסיק, הוא אמנם לא היה רכז, אבל...
היה מנהל משחק מעמדה אחרת.
כן.
איך הוא הסביר את הבייסיק? יש לו דרך מיוחדת, לא?
כן, להעלות קצת.
זה היה לך קצת בברות הנפשית, נראה לי.
ואז אתה משחק שנתיים עם גאון פיק אנד רול. כאילו כל החלטה טובה. הבעיה שאתה לא ביכולות שלו. והוא מאוד ספציפי בפיק אנד רול. הוא עושה דברים מאוד ספציפיים. הוא פשוט עושה את זה הכי טוב שיש. אז ללמוד ממנו... ברור שאפשר, זוויות וכל הדברים האלה, ולהעט את הקצב ולשחק עם המהירויות, אבל קשה להגיע ל...
אבל הוא סוג בן אדם שאתה יכול לפנות אליו ובאמת לקחת את
זה. זהו, השאלה שלי כמה פנאי היה לבוא ול...
ברור.
כן, הוא כזה?
ברור. לא, ג'ו הוא כזה, ברור.
הוא לא מהתלמידים החנונים האלה בכיתה שלו מסתירים את המבחן שאף אחד לא יעתיק?
ג'ו לא מסתיר כלום, ג'ו מדבר כל הזמן וכל הזמן על כדורסל. אז מתי שהוא מגיע איתך גם למקומות האלה?
וגוני.
זהו. ואז הגיע גוני. בעצם בקיץ הזה, מישהו שאתה יודע, גופנית קצת יותר מזכיר אותי.
שזה היה הטיקט שלו, הפיק אנד רול.
שגוני זה... לא, 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 לא נפגשתי, לא נתקלתי. אולי כאילו לא הייתי במקומות הזה, אבל לא נתקלתי עם מישהו שחושב פיק אנד רול ברמה כזאת. זה בדברים הכי קטנים. זה על כל סיטואציה, הוא יכול להסביר לך מה לעשות. ואני חושב שבעצם הוא נתן לי את הקפיצה הזאת של לשחק בעצם את הפיק אנד רול יותר טוב.
אבל בתור עוזר מאמן ראשון, שהוא גם השנה היה היחיד בגלל הסיטואציה, אתם עובדים אישית גם? איך זה באמת, אתה יכול להשתפר?
כמה תשומת לב הוא נותן לך קיצר?
10 שעות ביום.
די.
כן.
10 שעות ביום?
לא, שמע, אנחנו מדברים המון. בזמן משחק זה כל המשחק עליך.
כן, שמים לב.
אנחנו רואים.
שעה אחרי משחק זה כל המשחק עליך. אימון אחרי זה כל המשחק עליך.
אבל יש לו עוד 10 שחקנים מתעסק איתם.
בסדר, אבל קודם כל הוא פיק אנד רול.
רגע, הוא עובד עם כל השחקנים?
כן, ברור. כולם עובדים, כולם גם. עידו עובד עם כולם שהוא חזר, וגוני עובד עם כולם, ושרפי עובד עם כולם, אתה יודע. הוא המאמן, אבל...
מה, כאילו גוני מתקשר לך בשתיים בלילה, אומר לך משהו על פיק אנד רול? איך זה עובד?
לא בשתיים, אבל נגיד הוא יכול להתקשר אחרי משחק, אתה יודע, אתה יושב עם חברים וזה...
איזה בסה.
תן לי רגע לאכול את זה, ואופה.
היה איזה מהלך שניב עשה נגד באר שבע, ש...
דבר, הנה, אתה זוכר את זה.
של פיק אנד רול, פיק אנד רול, ושחר אמיר עמד בפינה, והוא העיף לו את הכדור לצד שני, מסירה באמת קשה, ואני אמרתי כאילו, אני לא יודע אם לפני שנתיים היית מסוגל לתת כזו מסירה, כאילו לראות אותו בעין עקומה, ככה שלוחת אותו
אפשר לדבר על מספרים, העונה הוא מוסר מעל 6 אסיסטים למשחק, שאני מקומות בחיים לא עברת 3 אסיסטים למשחק. אנחנו רואים פה, אני זוכר שאנחנו כל שנה אומרים, אוקיי, עכשיו הגעת לתקרה, עכשיו הגעת לתקרה, אוקיי, עכשיו זאת התקרה, ועדיין אתה היום כבר בין 28, ונראה שבכל שנה אתה הולך הכל משתפר. אז בעצם איך זה קורה?
מורה פרטי, 10 שעות ביום, תגיד לי, נו.
עוד פעם, מה שאמרתי על גוני, זה אני חושב שבאמת התמזל מזלי לעבוד, כאילו שיצא לי לעבוד איתו, ואני שמח שפגשתי אותו, למרות שככה או ככה הייתי מתחיל לעבוד איתו, אבל שזה באמצע העונה, זה כל כך אינטנסיבי וכל כך חשוב, והוא נותן לך זווית אחרת, הוא נותן לך זווית של ניסיון, הוא היה כבר במקום הזה, הוא היה רכז,
הרכז גם במקום הספציפי, בקבוצה הספציפי הזאת.
אז בעצם אתה אומר שעוד חודש אתה מתחיל לנופף באצבעות כמו גוני?
שוטר תנועה.
אז תקשיב, זה ברמת הפיק אנד רול. אני רוצה לדבר על עוד איזה משהו. תכף נדבר גם על כל הקבוצה. זריקות חשובות שצריך לקחת. שנה אתה מרגיש הרבה יותר טוב לקחת אותם, אני רוצה לקחת למשחק ספציפי. מה, אתה זה היה?
לי יש דוגמה משלי.
לי יש את קריית אתא.
אבל זה דווקא משהו שהוא גם היה עושה בשנים קודמות.
אז זהו, אני זוכר ווינר שוט אחד שהיה לך במחזור הראשון נגד הפועל ירושלים שנה שעברה, שנתת תקיף לישראל אלימלך, שעמד שם בספסלים. אני רואה שהשנה יש לך, תכף גם נדבר על הבאות תוך כדי משחק ושפת גוף, זה חשוב מאוד לקהל, אבל יש לך מיינדסטים שאני נכנס אליהם, יאללה, זה שלי, תביאו לי את זה, תודה רבה, שלום. זה לא היה, וזה תהליך ששחקן שהגיע מקצה ספסל כרגע להיות סוג של בוס של קבוצה. א', כל האם אתה מרגיש את זה, ב', החברים שלך לקבוצה, ג', מאיפה זה בא. אני מדבר על אתא, היה שם 3 שלשות רצופות או משהו כזה, 2 שלשות רצופות ששמת, גמרו את המשחק, משחק סופר קשה, דוגמה אחת, בטוח שיש עוד.
קודם כל, אני כן מרגיש שהתפקיד שלי הוא שונה השנה משנים קודמות. אני חושב שאני עדיין משתדל לעשות את הפעולה הנכונה. במקרה הזה ספציפית, אני חושב שזו הייתה הפעולה הנכונה. אם לא הייתי פנוי, לא הייתי זורק זריקה קשה כדי להגיד...
זרקתי.
כן.
אבל נגד באר שבע, רבע האחרון, לקחת סטפבק מהפינה, זרקת 3 וקלעת אותה, כן? ואני אמרתי, בשנייה שעשית את הסטפק, אמרתי, וואי, מה הוא עושה, אלוהים. ובאמת, צריך אומץ וצריך... אבל הבנתי אותך, כי לא היה בדיוק מי שלוקח אחריות, והרגיש שכולם בורחים מהכדור.
זה שאלה שהיא מקום, זה מקום בקבוצה, מה זה?
לא, אני לא יודע אם זה... שמע, בסופו של דבר אני עם הכדור, אני בסופו של דבר מתחיל את התקפות, אני סוג של בוחר למי לשחק, אני סוג של כאילו, אתה יודע, יותר מנהל את הדברים, אז יש לי יותר מקום גם... בהחלטות שאני צריך לזרוק, כאילו לקחת את זה, כאילו גם שזה בסוף.
עד כמה זה קשור לזה שאתה היום השחקן הוותיק בקבוצה והקפטן? מה זה בכלל נותן לך המשמעות של להיות קפטן בהפועל חולון? יש לזה ערך מוסף בכלל? כי זה לא כמו בכדורגל שיש לך סרט על היד, או יש לך איזה פריבילגיה לדבר יותר עם שופטים. מה בשבילך התואר הזה שנתנו לך בחודש אוגוסט או ספטמבר נותן לך?
קודם כל אני מדבר יותר משופטים מאשר כולם.
אבל זה באמת כאילו משהו כחלק מהתפקיד?
לא. אתה אומר מה זה כאילו להיות קפטן החולון? אתה יודע, אני לא אסביר לך, כאילו אתה... פה אתה, אני אף פעם לא אומר, אבל פה אתה באמת חושב על הדרך שעשית, ולהיות קפטן חולון זה... זה אחד הדברים הכי... זה אולי שהודיעו לי שאני הקפטן, כי לא ידעתי, אז זה היה אחד הימים הכי מאושרים גם למשפחה שלי וגם לי. זה דבר ענק מבחינתי להיות קפטן הפועל חולון.
אבל השאלה שלי היה לך שינוי. אני בטוח שזה דבר ענק. אתה קם בבוקר יום לפני יום אחרי, אני מבין את ההתרגשות, את הכיף, זה טייטל, אולי זה יותר פרצופים יפים בגרפיקות של המנהלת, אני לא יודע, עוד כמה דברים. שאלה אם זה באמת ביום יום, במשחקים, לא יודע מה, בחדר הלבשה פתאום, אתה מרגיש דברים?
אני חושב שבהתחלה לא ידעתי קצת לעשות את זה. המון פעמים שחקנים, אתה יודע, שקצת בתקופה פחות טובה, קצת אימון פחות טוב, כל דבר כזה הוא משפיע. פה, במקום הזה, בתפקיד הזה, שבסופו של דבר כן מסתכלים עליך גם בחדר הלבשה, אתה יודע, וגם במשחק, אתה לא, אסור לך להיות במקומות האלה. זה מקומות שהרבה פעמים נפלתי אליהם, אני חושב, בחודשיים הראשונים שלי.
של מה? איזה מקום? של מה?
במקום של התכנסות, וקצת יותר על עצמך, ופרצופים אם לא עושים את הדברים הנכונים, ופחות מקום חיובי, אתה יודע, ומשדר דברים חיוביים, ומסביר בכיף, שכיף להיות סביבך. אני חושב שזה המקום באמת ששרפי וגוני לימדו אותי שיש משהו אחר, וזה אני אומר למרות שראיתי את ההתנהלות של פניני כקפטן, ולמרות שראיתי את ההתנהלות של קריס ג'ונסון, שאתה יודע, שתיהם זה טופ בהתנהלות. והיה לי קשה לעשות את זה בהתחלה. גם המון פעמים חזרתי הביתה ואמרתי, אני לא טוב, אני לא טוב לקבוצה, לא על המגרש.
זה היה משקל על הכתפיים שלך?
לא יכול להגיד משקל, אני חושב שלא הייתי... בחודשיים הראשונים היה לי קשה להבין שאני צריך להתנהל אחרת. ושרפי וגוני היו שם, אתה יודע, כל פעם שצריך לתת בראש, כאילו, זה תתעורר, אין את הדברים האלה יותר, ואין את ה... שזה משהו שעזר לי, ואני מתנהל הרבה 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 יותר טוב בחודשיים שלושה האחרונים. כמובן שיש מקום לשיפור.
לא, גם היה איזה פציעה באמצע שהיית מחוץ ללופ, וזה, זה...
היה גם פציעה של חודש באמצע שהייתי...
הפציעה הקבועה. משהו שקורה כל שנה, אתה יכול להסביר לנו למה זה תמיד בערך באותה תקופת זמן?
קודם כל שנה לפני זה לא נפצעתי.
לא?
לא.
התחקיר כאן בעייתי.
כי למה? איזה פציעה אחרונה הייתה?
אני זוכר אחרי כאילו שהוא נפצע, זה 2021.
הפרק הקודם היה כשהיית פצוע. הפרק הקודם
זה... בעונה שעברה גם לא היית פצוע באזור זמן הזה?
בעונה שעברה לא הייתי פצוע. אני חושב אגב שמהאליפות ההתנהלות שלי הייתה אחרת גם מבחינת גופנית ואיך אני צריך להתייחס לעצמי שמה בסופו של דבר אני כבר לא בין 22 ו-3 וזה קשה גם לעשות את המעבר הזה שאולי הגוף צריך דברים אחרים.
ומה זה הדברים האחרים?
דברים אחרים זה מנוחות הרבה יותר טובות וזה ריקאברי יותר טוב אחרי אימון וזה להקפיד על תפריט הרבה יותר טוב. אלה דברים שהייתי עושה בתחילת הקריירה שלי, שהייתי משחק בליגות נמוכות, אתה יודע, כדי להגיע למקום שרוצה להגיע.
שמעתי שאתה גורו בנושא הזה, מה יש לך לתת בנושא?
כן, אני גורו תזונה.
שמענו, לא, פרק קודם היה חזה אוף, היה אורז, היה מג'אדרה, היה סלט, מה עוד יש?
קציצות, עברתי לקציצות.
די, זה כבר, אתה רואה, זה משחקן ספסל לקפטן, אתה מבין? זהו, קציצות.
הוא גם עבר עיר.
רגע, קציצות אוף או קציצות בקר?
הכל, גם וגם.
וגם עזבת את בית דגן, שזה בכלל אירוע מטורף שצריך לדבר עליו בנפרד, אבל עזוב, זה כבר ניתן לך מכות אחרי הפרק. אבל עזוב, לגבי הקטע הזה של הפציעות וזה דיברנו, אני רוצה טיפה לקחת אותך, דיברנו גם על עצמך, על הקטע של המשחק. יש לך אותה שאלה כמו פרק קודם, אני רוצה לעשות אותה עוד פעם, כי אנחנו במקום אחר לגמרי. נכון שתמיד אפשר ללכת קדימה וקדימה, תן לי משהו אחד שאתה כן עדיין חושב שיש לך עוד משהו לתת. עוד איזה משהו, השתפרת בפיק אנד רול, במנהיגות, דיברנו על כל התהליך, מה עוד חסך? כי אתה אף פעם לא מפסיק.
אני חושב שהגנתית אני הרבה פחות טוב השנה.
אוקיי, מעניין. תסביר.
זה לא תירוץ, אבל אנחנו הרבה פעמים, אתה יודע, חלק מהזה שלנו זה שאנחנו רוצים לעשות חילופים. אז הרבה פעמים אנחנו שמים את הבולדוג הארצי על הכדור. ומתחילים חילופים. כך שיש לי פחות ללחוץ את הכדור, יותר שומר את השלושים.
אבל בכלל, תקן אותי אם אני טועה, תמיד היסטורית היה לך יותר נוח לשמור אנשים שיותר גדולים ממך בגודל.
נכון.
קנן ציפאי בבשיקטה, שטרוס טופסון בברינדיזי, היה לך יותר קל שם.
אז עוד פעם, אז שאני מגיע בסופו של דבר במשחק, אתה מגיע גם לעמדות של הרקד, לשמור. נכון. אני חושב שהשנה אני עושה את זה פחות טוב, שזה משהו שצריך להשתנות וזה ישתנה.
איך?
איך?
זה מיינדסט או עבודה פיזית?
עוד חתיכה חזה אוף בארוחה בבוקר.
זה מיינדסט, כן, זה לגמרי מיינדסט. זה להיות יותר חד, להיות יותר...
רוצה להגיד לך עוד משהו. להיות חד. אני חושב שבשנים הקודמות, אולי, אני לא יודע, מה שאצלך במוח זה שלך, בשנים הקודמות אתה היית הסמן ההגנתי של הקבוצה, במיוחד בקו האחורי. היית השומר הכי טוב בקו. השנה יש הרבה כלים הגנתיים. אז יכול להיות שזה טבעי שבסופו של דבר זה מתיישר, מתיישר במקום מסוים. אתה מבין מה אני אומר?
אני מסכים ולא מסכים, כי אני חושב שבסופו של דבר אנחנו ניפול ונהיה טובים על הגנה. שחקן שמשחק 25 דקות, שחקן שצריך לשמור ולהביא גם עצירות בעצמו לקבוצה, חוץ מזה שזה משפיע על כולם.
על כולם. דיברת פרק קודם על זה שקריס מדביק את כולם.
האם זו קבוצת ההגנה, מה קרה למיקרו?
דבר, דבר.
שומעים? האם זו קבוצת ההגנה הכי טובה שהייתה לנו בשנים האחרונות, או ש...
אני חושב שזו קבוצת ההגנה שיכולה, כן, להיות, שומעים? כן. הכי טובה, כן. עוד פעם, אני חושב שיש קצת יותר מדי נפילות, כמו שאני מדבר על עצמי, של... של שחקנים בזמן משחק, ואני חושב שעל זה אנחנו נקום וניפול, ו... אם יש את הפוטנציאל להיות הקבוצה הכי טובה בארבע שנים האלה שאני בחולון, כן. חד משמעית, הקבוצה הזאת היא אמורה להיות הקבוצת הגנה הכי טובה.
אני רוצה להתעקש איתך, כי הזכרנו כבר את גוני, את ג'ו ואת פניני, ובשאלות קהל, זה השאלה שחזרה לעצמה עוד פעם ועוד פעם, ואני רוצה שתגיד לי מי הכי השפיע עליך, ואני לא מוותר עד שאתה לא נותן לי תשובה.
אני חושב שפניני וגוני, בזמן שאני נמצא עם גוני, אחי הוא השפיעו עליי, אתה יודע, מבחינת משחק.
זהו, יש תשובה, הוא לא נותן אחד. הוא לא נותן אחד, הוא נותן שתיים.
נתן תשובה ציונית גם.
ציונית, והוא נתן תשובה של שני האנשים היחידים שמדברים בשפה שיכולים לשמוע ולהבין את הפרק. אז זה אני אגיד בצד.
אנחנו נשלח כבר טרנסלט לג'ו, הכל בסדר.
אתה מקצוען, למדנו שאתה כבר מקצוען. מה, דיברנו קצת על הקבוצה הזאת, דיברנו הגנתית, דיברנו הכל. מה שונה בקבוצה הזאת, דיברת בהתחלה של הפרק, מה שונה בקבוצה הזאת מהקבוצה של השנים קודמות, והאם זה קשור לזה שיש בקבוצה הזאת את הכי הרבה זהות ישראלית שהייתה בתקופה שלך בהפועל חולון, כי מאז שבאת היו המון המון זרים, 7 זרים, 8 זרים, והסגל הישראלי היה מדולל, שנה זה משהו אחר. האם אנחנו כאוהדים חיים בסרט, או שיש לזה משהו גם בחדר הלבשה והמציאות בפרקט?
קודם כל יש משהו בחדר הלבשה, זה עוד פעם, זה...
שמים משה פרץ במקום טרוויס סקוט, איך זה עובד?
שמים הכל. ארצי אחראי על המוזיקה, עד שהם צועקים עליו.
ארצי בכלל שמעתי שהוא אחראי על האווירה שם בחדר הלבשה, לא? בכל קבוצה שהוא היה.
ארצי זה נכס, ארצי זה נכס. ארצי זה נכס, גם במגרש וגם מחוץ לנו. עוד פעם, יש אנשים כל כך מיוחדים בקבוצה הזאת, כאילו באמת אנשים טובים.
אז בואו נרד לרזולוציות היותר קטנות, ברמה הפרסונלית, מה... אם עכשיו אתה אומר אנשים מיוחדים, תרד לי לשמות.
דרו, זה כאילו, זה בן אדם מדהים. סי-ג'יי, זה בן אדם מדהים. ג'סטין.
או, אני רוצה לדבר על ג'סטין.
לא, רגע, שנייה, לפני זה. אני רוצה שנייה רגע להכניס לפני זה. יש שחקן, נגיד, כמו דיאנדרי בארנס, שלא משחק עכשיו תקופה ממש ארוכה, וזה מתסכל, אתם ספורטאים, אתם תמיד רוצים לשחק, אתם תמיד רוצים לנצח.
נכון.
אתם תמיד רוצים... זה לא מכניס קצת וייבים רעים, או דם רע בחדר הלבשה, כאילו...
כרגע אני חושב שאנחנו משתלטים על זה, גם בחדר הלבשה וגם המאמנים, מאוד טוב. יכול להיות שאתה יודע, עכשיו הגיעה מסגרת אחת,
קשוח, תמיד תקופת על
השבועות. ותכף קצת קשה לעשות יותר רוטציות, תכף משחקים
משחק בשבוע.
יותר חשובים. בטוח יהיה משהו, אבל עוד פעם, אנחנו לא נותנים לזה לקרות בחדר הלבשה.
כן.
וזה מתחיל מהזרים, וזה עובר לישראלים. כמו שרוי אמר, זהות ישראלית מאוד חזקה השנה. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים בחדר הלבשה. במקרה, גם הישראלים הם די משמעותיים.
אם היית בעלים של קבוצה שבונה קבוצה, היית מקפיד על הדבר הזה?
כן, חד משמעית.
כי אנחנו רגילים לעיתונאים ולדברים כאלה שזורקים סיסמאות, תנו לישראלים.
אני מכיר בן אדם שאומר 5 זרים זה דרך חיים.
אני אומר 5 זרים. אני אומר 5 זרים זה דרך חיים. אנחנו מכירים כל מיני סתיו טבוכים כאלה שמתלהבים לנו מישראלים, וזה, וזה חמוד ונחמד וכיף. יכול מאוד להיות שיש לזה באמת משמעות בשטח. אתה מבין מה אני אומר?
חד משמעית. אני לא חושב שתנו לישראלים ושתנו להם שחק וש... אתה יודע, ובוא נעיף מפה את כל הזרים.
צריך גם שיהיו טובים. אין ספק.
בדיוק.
אבל בחדר הלבשה, איך זה בא לידי ביטוי שיש יותר ישראלים? זה הרגשה יותר של בית?
אתה שומע יותר עברית. כן, אתה יותר ישראל. אתה יותר ישראלי. הזרים יכולים להתחבר יותר לישראלים, כי יש יותר ישראלים. שזה גם משהו חשוב, אתה יודע, שלא, בסוף דבר הם מדברים את אותה שפה, אז שלא יהיו רק בעצמם. שיש לך שניים, שלושה ישראלים, קשה להם קצת יותר להתחבר, אתה יודע, וזה, אבל שיש לך כל כך הרבה ישראלים, אז...
תמיד גם אומרים שכשיש יותר ישראלים, אז יותר אכפת. פשוט כאילו, הקבוצה יותר אכפתית.
אז זה אני לא יודע להגיד לך, זה אני לא יודע להגיד לך. אני אשאל את ניב, אני באמת לא יודע להגיד לך.
מה, זה הגיוני.
זה גם תלוי בזרים.
לא, זה הגיוני כי בסופו של דבר... שחקן
כמו קריס ג'ונסון לא אכפת לו ממה שקורה על הפרקט, נו.
ברור, לכולם אכפת.
תלוי מי גם.
כל זר רוצה להיות טוב.
לא, יש זרים שבאים לפה לעשות מספרים, זה לא משהו חדש. אבל...
כל הזרים באים לפה לעשות מספרים, בסופו של דבר, אבל גם חשוב...
לא, יש זרים, נניח, הייתה בנהריה. אני בטוח שראית שחקנים שפחות אכפת להם אם אתה מנצח ומפסיד.
כן, אבל עוד פעם שהישראלים הם חזקים, שהישראלים הם חזקים בקבוצה, אני חושב שזה גורם לזרים להתחבר הרבה יותר ולתת יותר מעצמם. כי עוד פעם, ישראלים משחקים פה בליגה, זה יהיה הליגה שלהם. הם רוצים לעשות כל עונה, את העונה הכי טובה שהם יכולים לעשות. אז כן, אני חושב שהזהות הישראלית היא מאוד חשובה לקבוצה.
והזכרת את ג'סטין, שהוא שחקן שלא מעט גבות הורמו ברגע שהוא חתם פה.
עוד שני הפודקאסט הזה פורק.
כן.
נראה לשחקן הזה. פורק.
תוך כמה זמן הבנת שזה... אין מה להרים את הגבות יותר?
אני חושב שבאימון השני הבנתי. תשמע, אתה רואה אנדרסייז, אבל אתה רואה... אתה רואה בן אדם שקופץ לשמיים, אתה רואה מישהו חזק, אתה רואה בן אדם שיכול כדרר.
הוא הכי אתלט ששחקת איתו?
כן.
מרווין. מה עם מרווין?
לא.
ג'סטין זה ליגה אחרת.
ג'סטין זה ליגה אחרת. עוד פעם, הוא גם מביא הרבה דברים שאין להרבה גבוהים. כאילו, אתה יודע, אתה יכול להגיד, כאילו, אני לא משווה. אולי כן יש מקום להשוואה בעוד כמה שנים, אבל ניבו. כאילו, הוא מאוד השורט רול של ג'סטין עם הפלוטר ודנקים, ודווקא ג'סטין, אחד שיכול לשחק עם הכדור.
נכון.
אני לא רוצה להגיד מה האימור שלי לעונה הבאה לגבי ג'סטין.
מה זה אימור? אין אימור. זה לא... לא נראה לי שיש דיון כל כך.
יש מאמן אחד שאוהב לקחת שחקנים מקבוצות אחרות בליגה, לקדם אותם ל...
אני לא יודע, אני לא יודע.
אני חושב שכבר הוא לא מאמן את הקבוצה הזאת.
הוא יהיה במכבי עונה הבאה.
מי?
ג'סטין. זה האימור שלי.
אתה מדבר על קטש כאילו?
אם ניבו לא יישאר, אז ג'סטין
יגיע. עכשיו מדבר על פרנקו, לא הבנתי
על קטש. קטש לקח המון שחקנים איתו. ריימו, לירושלים.
אני חושב שיהיה לו מאוד קשה לשכנע אנשים בהנהלה.
ברור.
אני
בא לי שג'וסטין סמית יחתום במכבי רק בשביל הטוויטר, ומה אם אחת רק בשביל מה שהולך להיות בטוויטר, אש ותמרות השן מה שהולך להיות שם.
הוא שחקן אחד המיוחדים שהיו פה, באמת, נניח דוגמה נגד באר שבע, לא עשו עליו סל. מצד אחד חגגו על קווין, מצד שני אתה רואה אותו, הוא טוב בשני הצדדים, נותן לך כל כך הרבה אלמנטים שאין לשחקנים אחרים, ובאמת... הוא שחקן שיכול להוביל אותך עד הסוף. עד הסוף, וכשאני מזכיר עד הסוף, זה מעניין אותי לשמוע מה המטרות שלכם העונה. בשלב הזה.
איזה הופעלה לשאלה, אני לא הבין מה זה ואיפה זה בא לו. שנייה, לפני המטרות. פיק אנד רול שלך עם ג'סטין, איזה דברים הוא נותן שם, מה התנועה, הניידות שלו, זה שהוא...
אגב, ג'סטין בפיק אנד
רול. איך החסימות שלו.
אז זה לדוגמה, שאלת אם גוני עובד את כל ה... גוני עובד עם ג'סטין, גוני עוזר לו מה זה זווית של חסימה, מה זה לבוא לעוד חסימה, מה זה להדביק את השחקן.
אתה יכול להסביר למה? תמיד הוא לבד. איך זה קורה? כן.
מה זאת אומרת לבד? אחרי פיק אנד רול?
תמיד הוא מוצא את עצמו בורח למגן שלו.
הוא גם חותך הרבה לצבע, אבל.
מה, זה זריזות, זה אתלטיות, זה הבנת משחק. מה מוביל אותו כל הזמן להיות... בדנק.
הוא מטורף, כאילו. בחיים זה לא היה. על אף שחקן. תענה על השאלה.
קודם כל, הוא כזה, הוא חיית משחק. ג'סטין הוא חיית משחק. הוא יהיה במקומות סביר להניח הנכונים ברוב הפעמים. אתה יודע, עם האתלטיות הזאת, זה בכלל הופך אותך לחיית משחק. איך הוא פנוי? לא יודע להגיד איך הוא פנוי. הוא גם עושה סלים... קשים שהוא לא פנוי.
וואי, הוא עושה סלים במגע.
הוא עושה סלים גם במגע. הוא עושה...
והוא מוציא ממך דברים שלא היו, לדוגמה, כמו המסירות האלה על מגרש שלהם, על חצי מגרש שאתה פתאום מרים אותו לאליופ. זה דברים, זה מה שאני זוכר רק ממורן רוט, שהיה מרים את רון לואיס בזמנו. ככה, על חצי מגרש.
כן, הוא... עוד פעם, זה היה עם הזמן של הקבוצה, שאתה קצת לומד להכיר את השני, הוא מכריח אותך בעצם למסור את המסירות האלה. הוא יגיע כמעט לכל כדור. אז גם קל למסור את המסירות האלה שהוא שם.
תגיד, בוא נחזור על המטרות. אני אגיד, בוא נוציא את זה רגע משאלת מטרות קלאסית של אנחנו רוצים, יופי. מה אתה אוהב בקבוצה הזאת? כדורסל, לא צריך גם פרסונלית לשחקנים. מה הקבוצה הזאת עושה טוב? מה הקבוצה הזאת עושה פחות טוב? כדי שהפועל חולון תהיה פקטור במאבק על האליפות, לא בהכרח לזכות באליפות, אלא לתת פלייאוף טוב. מה מיוחד? תרגם לי את זה למונחים, איך אתה רואה את זה מבפנים?
מה שמיוחד זה מה שאמרתי מקודם, זה הכנה של שרפי למשחק, זה דבר שהוא מיוחד, כי אתה בא ואתה יודע מה אתה עושה. עכשיו השאלה איך אתה עושה. ההכנות שלנו למשחקים זה ההכנות הכי טובות שיש. הכי טובות שיש. מוידאו, למי, עוד פעם אני אומר, למי תוקפים, מה עושים בהגנה, על מי עושים...
אתה מרגיש שזה קומבינציה של כל המאמנים שהוא עבד איתם?
כן, ואני, כשאני הגעתי לחולון, ידעתי ששרפי גם כבר אז הוא הבין כדורסל ברמה גבוהה. אז זה סוג של קומבינציה עם משהו שהוא, אתה יודע, על עצמו, משהו הוא מאמין בו, עם שילוב של, של גוני.
הכנה לריבה, אבל זה יותר על העוזר מאמן, לא?
זה כולם.
זה כולם?
זה מי הוידאו לפני...
שמע, גם זה לא בגרש. שיש לך צוות של 15 איש, אתה יודע. זה
זהו, כל, יש לזה מאמן אחד.
זה כולם ביחד.
לא, זה כולם, אתה יודע, בוידאו, לפעמים זה מעביר, לפעמים זה מעביר, אבל ברמה הכללית זה, אתה יודע, למגרש בסוף אתה בא, ושם אתה מתרגל את הדברים.
אז תחזור איתי לחוזקות חולשות, אז דיברת על... דיברת על ההכנה?
אני חושב שההכנה זה החוזקה הגדולה שלנו. אני חושב שהמשמעת הטקטית על זה נקום וניפול, דווקא בגלל שההכנה היא כל כך טובה. אם נהיה ממושמעים טקטית, אני חושב שאנחנו נעשה הרבה צרות.
אני אוסיף עוד משהו, וזה הנוכחות שלך על הפרקט, כי כבר העלינו ברשתות את המדד פלוס מינוס שלך, שהוא חריג בקטע קיצוני, ואני אומר את זה לעתך. אני לא מבין איך זה ככה משמעותי, אבל אתה הבן אדם אולי הכי חשוב בקבוצה הזאת. אז כאילו... כל הכבוד לך.
בסוף, אבל, לא, בסוף מה שרוצים להגיד, בסוף זה בסוף קם ונופל
שאלה אם... הרבה, יש לך הרבה אחריות בקבוצה הזאת.
עכשיו, חוץ מזה שיש לו הרבה אחריות, אבל חוץ מזה שיש לו הרבה אחריות, ואתה צודק, וגם רואינו את זה במספרים. אני אומר מתחילת השנה, תקנתי אם אני טועה, שזאת הקבוצה הכי מפוזרת של הפועל חולון. הכישרון מפוזר, הזריקות מפוזרות, האחריות מפוזרת. זה לא ריכוזי כמו ג'ו, זה לא טלנטי כמו סי-ג'י וטיירוס מגיע בזמנו. האם אתה חושב שזה באמת ככה? כאילו, מי הכוכב שלו? מי הבעל בית של הקבוצה הזאת? אתה מבין? מי השחקן שבוודאות ילכו אליו זריקות? ראינו זריקות אחרונות של דרו, ראינו זריקות אחרונות של קווין ארווי, ראינו זריקות אחרונות שלך. מה, אתה מבין מה שונה פה?
אני חושב שניב הוא הבעל בית של הקבוצה הזאת.
שמע, אני אגיד, אני חושב שהבסיס של הקבוצה הזאת, כאילו הבסיס של נשחק טוב, גם שנהיה ממושמעים טקטית, זה דרו, ארצי וחנוכי, שאני חושב נשחק למקומות האלה, זה לא יקרה בעל בית. אין בעל בית לקבוצה הזאת. כאילו זה...
וזה טוב שאין בעל בית, כאילו? זה בסדר?
שמע, בסופו של דבר, הבעל בית, אני אומר אין בעל בית, כאילו, אבל בסופו של דבר, הבעל בית זה המאמנים שלנו.
לא, לא, פרקט.
גם בפרקט, גם בפרקט. עוד פעם, זה להיות הממושמע טקטית. זה להיות הממושמע, שאתה עושה משחק טוב, זה כי אתה ממושמע טקטית אליהם. עוד פעם, ההכנות שלנו למשחקים זה ברמה מאוד גבוהה. מאוד גבוהה. בגלל זה אני אומר שאתה... מה זה בעל בית? בעל בית. אתה צריך לשחק נכון?
שיחקת עם ג'ו רגלן, אתה יודע מה זה בעל בית.
אבל זה... השאלה אם אתה יכול לקחת תואר בלי איזשהו...
בלי רגלן כזה, בלי...
אני לא יודע להגיד, כן?
כי כש...
אבל אני חושב שזה כן, שאני חושב שזה אפשרי, ואתה שואל על מה יקום ויפול, זה על המשמעת הטקטית, ועל המקומות הנכונים שנשחק בהם, ועל זה יקום ויפול.
ולדברים האלה, מי יותר מתאים, סי-ג'י או מקול?
וואה. איזו שאלה.
אם עכשיו אני אגיד לך להוציא את אחד מהם האולפן, את מי תוציא?
אני לא שואל אותך מי יותר טוב או מי יותר מתאים, אבל אתה אומר משמעת טקטית ו... מה היה עוד?
זהו, בעיקר המשמעת הטקטית.
משמעת טקטית.
מי יותר מתאים לסגנון הזה?
אני חושב שזה זה, 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 זה תלוי. זה תלוי. אני לא יודע להגיד לך חד משמעית מי יותר מתאים לסגנון הזה. אני חושב ששניהם מתאימים, אתה לא תקום ותיפול על אם תרשום אותו.
זהו, זה עניין של הבעל בית, שאף אחד מהם לא באמת בעל בית של הקבוצה הזאת.
אני חושב גם, יש איזשהו סוג של מלכוד עכשיו, כי יש שחקן סופר מוכשר, קווין ארווי, ומצד שני, יש שחקן שאנחנו נראים איתו ממש ממש טוב, שזה ון ויין, שהוא...
אתה מגזים אבל, אתה ממש מגזים.
אני לא מגזים.
אתה ממש מגזים.
זו המציאות.
בוא נה, אני עושה את
הכל אחד. ממש ממש טוב. זו המציאות
אבל. אני עוטף אותך בדגל בלגיה, כפרה עליך.
שמע.
תגיד דלאפ לי, שאתה אומר דבר כזה.
תגיד...
זה שמשחק יותר נכון, הכל טוב. ברמת הכישרון אין מה להשוות.
אבל זה מה שאמרתי. זה מה שאמרתי. אמרתי, מבחינת כישרון, אין פה מה לדבר. ערבי יותר מוכשר.
אבל מסתמן שחסר לנו כישרון בקבוצה הזאת גם.
ון ויין לא מכריח זריקות, לא מפחד ללכת לעוד אנד אוף.
אבל הוא לא יכול להסתכל על הסל.
תשמע, אני חושב שבסופו של דבר...
קולה ב-41%.
אתה צריך את הכישרון, ואתה צריך גם את זה.
אז את מי אתה רושם? זו בדיוק הבעיה.
זה לא התפקיד שלו.
זה לא אחריות שלך, אין ספק, אבל זה העניין. זה המלכות של שרפי.
אנס, אני חושב שאנס זה... הוא ופניני זה השחקנים חכמים ששיחקים.
דעת, כדי כך.
איזה...
אתה יודע שזה מוזגר עכשיו
בולד סטייטמנט.
ציטוט ברשת החברתיות.
הוא ופניני זה השחקנים חכמים.
באמת? ברמה כזאת כאילו?
כן.
עכשיו פניני אסמס חמי יותר. אתה יודע איך זה עובד.
דרך אגב, אני לא יודע אם אתה רואה את השידורים החוזרים של הקבוצה, כי אתה משחק במשחקים, אבל...
לא כולם רואים את השידורים חוזרים אחרי שראו את המשחק.
אני רואה, תמיד. ארז אדלשטיין, שרוף על הבלגי. שרוף עליו. כל שידור, איזה שחקן חכם.
אגב, זה שחקן שגם, שהוא מחזיק לך את החיבור בין הישראלים לזרים בחדר הלבשה. זה שחקן, אולי... הכי חשוב שיהיה בקבוצה כזאת.
אבל זה שהוא אירופאי לא, הוא בין הפטיש לסדן כזה, הוא לא אמריקאי, לא ישראלי, הוא לא מוצא את עצמו, זה באמת, האמת מעניין.
זה בדיוק מה שהוא
אומר. הוא החיבור של הישראלים והזרים בקבוצה הזאת. קודם כל הוא מדבר אנגלית שפתיהם, אז...
אה, באמת?
הוא לומד מאוד מהר שפות, הוא גם קצת יודע...
אחלה שחקן.
למד עברית? מה, למדת אותו כללות?
גם כללות, הוא אוהב לספור בעברית.
אני מקווה שהוא לא שמע מה אתה אומר לשופטים. זה לא עוצר מילים שהוא צריך ללמוד.
צרפו אותו למועדון מעריצים, אני אומר לך.
אז תהיו שניכם השווי ראש.
אני מעריץ
שלנו. ניב, מי השחקן שהכי הפתיע אותך השנה בפועל חולון?
אני חושב ששחר, חנוכי וארצי עושים...
הפתיעו אותך אבל? שחר יותר מפתיע מהם, כי חנוכי...
שחר גם לא הפתיע אותי. הוא לא הפתיע אותי.
אז בוא תיתן לנו את הזווית של בן אדם שמכיר את שחר יותר מעונה אחת. אנחנו מכירים אותו רק בעונה הזאת, הוא קיבל באמת במה.
שמע, הייתי עם הרבה צעירים, גם בליגות נמוכות וגם בליגת העל, שאני מבין שההתנהלות היא התנהלות של מגיע לי. ושאתה שם במקום הזה של מגיע לי, זה קצת קשה, במיוחד שאתה בקבוצה כמו הפועל חולון. ושחר הוא קיצון לצד השני. הוא... בטוח שהוא מרגיש שמגיע לו לשחק, אבל הוא, הלאה, לא מגיע לי כלום. אני בא, אני אשחק, שאני טוב, אני אהיה טוב, והוא טוב. ופשוט שחר הוא שחקן טוב. אז אני חושב שזה היה רק עניין של זמן. אני שמח שזה קרה השנה, ושהוא לא היה צריך לחוות עוד איזה שנה קצת קשה. אז אני לא יודע להגיד אם הוא הפתיע אותי, אבל עוד פעם, שחר, ארצי וחנוכי, אני חושב שזה גם... זה צריך להיות עתיד
המועדון. אנחנו איתך לגמרי.
אני חושב שחסר לי עוד שחקן ישראלי ברשימה הזאת. וזה מוביל אותי לסגמנט הבא.
אוקיי. בוא נתה בוך היום המעברים, חבל על הזמן. אז אפרופו עתיד המועדון, אפרופו סגל ישראלי, אנחנו אוהבים, אנחנו לקראת סוף הפרק, אנחנו אוהבים להסתכל קדימה על העתיד. אני חושב שבמקרה שלך, כל הקבוצה, כל האוהדים של הקבוצה, מצפים לבשורה בנושא הזה, ממש בכיליון עיניים. מזמין אותך לעבור על התגובות בטוויטר, פייסבוק, טלגרם שלנו.
ובקשו שתוריד טוויטר גם.
זה גם בקשה להוריד טוויטר, אבל לא טוויטר כמו של רפי מנקו, שזה הטוויטר לחצי עונה, ואז נהיה.
אני חושב שמאיר הפעיל אותו. עד היום אני בטוח שמאיר הפעיל אותו.
אבל זה משהו אחר. הפכת, אז בסוף דיברנו עכשיו בפרק הזה על הרבה מאוד דברים. דיברנו על התהליך שלך בתור שחקן, דיברנו על התהליך שלך בתור מנהיג בקבוצה. גם ברמת הכדורסל, באמת, אני, ותיקים ממני אומרים את הדברים האלה, ולא אני, אני לא ותיק, יושב פה גם ותיק ממני פה בפאנל, עברו פה באמת לא מעט שחקנים בשנים האחרונות, מעטים זכו להיות קונצנזוס כמו שאתה, שאלה שלי אם אתה מרגיש את זה, כשאני הולך, עומד ביציע ומדבר עליך, אני מרגיש, אתה מרגיש את הדברים האלה? חוץ מדולף מסגב עולה, שזה משהו יפה בקשה לעצמו.
שמע, מאוד, השנה זה מאוד, אני מאוד 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 חושב כל הזמן, כאילו, על הקבוצה. קשה לי לעשות את הניתוק הזה של, אתה יודע, גם אחרי משחק, אני חושב רגע, איך שיחקנו עם איתו, ולמה ארצי לא מספיק נעל, ולמה דרו לא מספיק היה מעורב, אז השנה מאוד 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 אינטנסיבית. אז... ביותר קשה לי, אני גם לא כל כך אוהב להתעסק בדברים האלה, אני כן מרגיש את האהבה.
ברמת, לא יודע, יציע, קוראים לך, לא יודע, נורים איתך.
אני כן מרגיש את האהבה שיש לקהל אליי. אני מרגיש שזה התחזק ברור בשנה האחרונה.
המהלך הכי חשוב לטעמי עכשיו זה לראות אותך, לראות פוסט בפייסבוק. אני מסגב לך, תאריך חוזה בשלוש שנים.
בוא נשמע רגע משהו שאמרת בפרק הקודם, בסדר?
תחולון, אתה יודע, מה זה למצות? מבחינתי, להישאר באותו מועדון גם 10 שנים. אני לא אוהב את המעברים האלה ואת העוד פעם, גם אם זה, אתה יודע, אנחנו, קריירה קצרה, אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר כסף.
תשמע, אנחנו ראינו ידיעות בקשורת על המסע מותן, ואני באמת לא מבקש ממך להיכנס על הדברים האלה, כי זה דברים בינך לבין המועדון, וזה לא נחלת הכלל. שואל אותך ברמה הכללית, אתה שחקן מעל 28, וכל הפרק הזה מתעסק בתהליך שעברת השנה, מה מחפשים בשלב הזה של הקריירה? מה אתה מחפש? אתה מחפש, כמו שאמרת, דיברת פה בציטוט הזה בפרק הקודם, על המתח בין המקום שלך בתור ניב, להיות במקום המסוים שלך, להתפתח בו, לגדול בו, לגדול ביחד, או לא יודע מה, אתגרים חדשים, אתגרים מקצועיים חדשים, כסף, שיקולים לגיטימיים לגמרי, מה אתה מחפש הלאה? בעתיד המקצועי שלך, בוא...
רק בוא נשים עברה, אתה מסיים חוזה בסוף העונה הזאת.
כן.
שמע, זה שאלה קשה, אבל היא...
כל השאלות פה.
היא שאלה קשה, אבל היא די קלה להסביר אותה. זאת אומרת, שמע, אני פה 4 שנים, ואני נהנה מכל רגע, והיה לי רגעים קשים פה. תקופות ארוכות שהיה לי קשה מאוד. אני חושב ש... היחס והאהבה שלי למועדון והכיף שלי לקום לאימון ולבוא לאימון, גם שאתה מפסיד ואתה לא רוצה לראות אף אחד, ואתה נמצא במועדון שעושה שינויים במהלך שנה, אתה מרגיש שהקבוצה לא נפגעת מבחינת מורל, ותמיד האנשים שמגיעים מצליחים להתחבר. חולון זה משהו מיוחד, זה מועדון מיוחד. אני גם שומע את זה מהרבה אנשים ששיחקו במקומות אחרים, גם במקומות גדולים, וחולון זה משהו ביתי, זה משהו מיוחד. מה יהיה שנה הבאה? אני לא יודע, אני אעשה הכל, 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 כדי להישאר, בעצם בחולון. אתה יודע, את הכדורסל של היום אתה לא יכול לדעת, אבל אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שזה יקרה.
אני אישית מקווה שיהיה כזה, זה לגאסי כזה. כאילו, באמת, ניב, ארצי, חנוכי, שחר.
תגיד גם את הרופחה פלטין, למה אתה לא אומר אותו?
גיא פלטין. אתם מקדימים את הפרק קיץ. שנייה, אנחנו רגע באיזו שאלה עם ניב. אני באמת שואל, דיברת שהיית רוצה להמשיך כמובן וזה, ואם זה תלוי בך. יש דברים, עשית עם הפועל חולון אליפות, עשית עם הפועל חולון קמפיינים פצצתיים באירופה, והיית משמעותי ברגעים האלה. יש איזו תחושת מיצוי, או שאתה אומר, בוא נה, יש לי עוד דרך לעשות במועדון? באמת שואל, לא בקטע...
אין תחושת מיצוי, גם השנה רציתי שנעשה פיינל פור ב-BCL, להגיע לטופ 8 ו...
לא, יש שחקנים שהיו במקומות מסוימים, גם מאמנים דרך אגב, שאומרים, הייתי במועדון מסוים, עשיתי את הפרק שלי, לקחתי דברים, תקופה משמעותית, הלאה, שאלה אם זה המיינדסט שאתה נמצא בו, או שאתה אומר, יש לי פה עוד דברים לעשות.
אני חד משמעית, יש לי... אני מרגיש שיש לי המון דברים עוד לעשות בחולון, במיוחד, כמו שאמרתי, שזה מרגיש לי, המקום הנכון. ועוד פעם, אני אעשה הכל כדי שזה יקרה, שזה קצת קשה בכדורסל של היום לעשות את זה, אבל יש לי עוד כל כך הרבה דברים שהייתי רוצה להשיג עם חולון.
יפה. יש לך עוד דברים לעשות לפני שאולי נחפש איזו שאלת קהל מעניינת? עוד משהו לשאול?
אני חושב שנעבור לשאלות קהל.
אני מחפש משהו מעניין בינתיים, אבל בקטע הזה אמרנו, יש לנו עוד, מסיימים עכשיו מכבי רמת גן, נכון? מכבי תל אביב חוץ במנורה, חלק מאיתנו לא יראו את המשחקים, ובית עליון, פלייאוף, נכון? זה מה שאני
שומע. זה שני המשחקים האחרונים עד הבית העליון?
לא, כן.
מה פתאום?
כמה יש לנו? יש לנו 19.
יש לך עוד אילת בחוץ, באר שבע בחוץ, ירושלים בבית, מכבי ורמת גן. חמישה משחקים.
ואז רק אז בית עליון.
טוב. אם נהיה בבית עליון. עוד לא הבטחנו.
מה? אל תגזים, אל תגזים. טוב. ברמת שאלות הקהל, רציתי לשאול שאלה אחת שעלתה מהקהל. שאלה קצת טריקית, אבל אני מקווה שתענה לה בצורה טובה. מה הרגשת כששמעת שקריס ג'ונסון חתם בפועל ירושלים, ואיך הרגיש לך לשחק נגדו פעם ראשונה בתור ירושלים?
ואני אגיד ששמעתי את הפרק הקודם אתמול, הוא אמר שקריס ג'ונסון הוא השחקן שהוא הכי התחבר אליו בפועל חולון.
בגלל זה אנחנו שואלים את השאלה. ותודה לעומרי מהטלגרם ששאלת שאלה מעניינת ביותר.
שמע, מה הרגשתי שקריס חתם בירושלים? קודם כל הוא חבר, אני מדבר איתו כמעט כל יום, עם קריס.
הפתיע אותך, אתה הסתכלת מהצד על כל ה...
שמע, קודם כל הוא דיבר איתי על ההצעות שיש לו. הייתה לי תחושה שזה...
הוא דיבר איתך על הצעה ממכבי?
עבר שאלה.
אין תגובה.
ניסיתי.
לא, אבל נגיד כשחקן יריב, אמרת שאתה מתחבר אליו, איך זה הרגיש?
כן?
כשחקן יריב, שפעם ראשונה הוא נגדך, אחרי שנים ששיחקת איתו...
איך זה הרגיש? שחק נגדו? שמע, זה כיף. זה כאילו, כמו ששאלתי על רפי ופניני, למרות שעם קריס שיחקתי יותר, אבל זה היה כיף, היה כיף.
ניסית לתת טיפים נגדו? לחברים שלך הקבוצה?
קשה.
אי אפשר,
כמעט אין.
הוא אינסטינקטי, מה זה?
זה קשה, זה לא...
תעבור אותו, אי אפשר.
כן.
קשור.
שלא ינעל אותך בצבע, זה נראה לי... עם סימה בלתי אפשרית קצת.
טוב, זאת השאלה מהטלגרם שלנו. שאר השאלות שכל המאזינים שלחו לנו הוטמעו לתוך הליינאפ, שאלו אותנו גם על גוני ופניני ורגלנד, וגם על גוני ופניני ורגלנד, וגם על גוני ופניני ורגלנד.
זה מספר 44, למה הוא נבחר, למה...
יש לך משהו? לא, דיברת על 44 פעם?
אמרתי משהו? לא, יש לי איזה.
מה זה? באמת, האמת שאלה מעניינת.
אני בדרך כלל הייתי 8, כל החיים.
אוקיי. גם דולב, גם דולב 44.
כן. למה שמונה? אנטוני פארקר? מה זה? קובי בריינט?
כן, אנטוני פארקר.
זינדין זידן, לא? איזה?
אנטוני פארקר.
פארקר?
הוא שחט, הסלילו אותו למכבי תל אביב, אתה מבין?
זה גם נימני, לא?
יש לי, כן, שמונה אבי נימני.
ואז הגעתי לחולון ופרדי היה 8. לא זוכר מי הציע לי. נראה לי גדי.
אוקיי.
הציע לי, טוב, תעשה 4 ועוד 4, 8. ככה 44.
יפה.
אמרתי טוב, נעשה.
יפה. תשובה האחרונה לשאלת אוהדים מפתיעה. ניב, אנחנו סוגרים את הפרק, דיברנו על הרבה מאוד דברים, דיברנו על הקבוצה, דיברנו על התקופה המטורפת הזאת של המלחמה, זרים, וכמובן עליך בכל התהליך הזה. איך היה לך להתארח אצלנו פעם שנייה?
וואו, מדהים.
כן?
מדהים. אני גם חושב שאתם תותחים, מבינים בכדורסל שזה יפה.
זה לא נכון, אבל סתם.
אנחנו מתעניינים בחוג, אנחנו לא מתעניינים מדברים רציניים.
אתם גם יורדים פה לעומק.
לא, אני פשוט, את החוג הזה אני אומר לטבוך כל פעם בוואטסאפ, שהוא ברגע שיש לו צמרמורות בידיים מעונשין של בני הסרור, אני אומר לו שהאירוע קצת בעייתי.
איזה צמרמורות?
עכשיו
הוא
יבוא יעשה 5-5.
אבנשטיין, דבר.
אין לי מה להגיד, היה כיף. באמת... תענוג.
מחכים לוולקאם, קיצר.
אנחנו מחכים לוולקאם, באמת, אני מרפרש את הפיד כל הזמן.
כולם מחכים לוולקאם. טבוך, שיהיה לך המשך ערב נפלא.
תודה רבה.
המשך ערב נפלא לכל המאזינים שלנו, תמשיכו לעקוב אחרינו בטלגרם, באינסטגרם, בטוויטר, וגם בפייסבוק. יאללה חולונים. חולון זה דיבור, חולון זה יחוש הרמות הוואלה אני מחור, חולון זה הסטייל, חולון זה דיבור, חולון זה יחוש הרמות הוואלה אני מחור.